הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה.
BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm.music.com.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
אהלן, סינסקופ ברדיו הקצה, תודה ממש ממש שבאתם, 2:02, אופה, 2:02, בשידור חי מאולפני רדיו הקצה, בפאתי רחוב המסגר, אני יאיר רווה, תוכנית מספר 246, 28 בינואר 2020, בית שבט תשפ, כמו שאמרתי בשבוע שעבר, אנחנו בשבועות לפני האוסקרים, אז אנחנו ככה מתכוננים ומתחממים לפני האוסקרים, ואני לא יכול לעשות את זה לבד, אז אני מביא חברים וקולגות ועמיתים שעזרו לחדד את העפרונות. אז היום הבאתי שני עמיתים, נדליק להם את המיקרופונים, נראה שזה יעבוד. מצד שמאל, יעל שוב, מטיים אאוט, אהלן יעל.
היי יאיר.
היי, ומצד ימין, באוזניות שלכם, אבנר שביט מוואלה, אהלן אבנר.
היי, תודה על ההזמנה.
איזה כיף שבאתם, טרחתם עד לפה. שני סרטים חדשים, שאחד יצא בסוף שבוע האחרון ואחד יצא בסוף שבוע הקרוב, שניהם מועמדים לאוסקר, ויש לי תחושה שלפחות אחד מהם יזכה במשהו. אז הראשון הוא נשים קטנות, הסרט של גרטה גרוויג, והשני זה עלובי החיים. עכשיו, זה סרט שמועמד לקטגוריית הסרט הזר, ביים אותו לג'לי, ומה שיפה זה ששני סרטים עם שמות של רומנים קלאסיים מהמאה ה-19, שני מהמאה ה-19, גם עלובי החיים הוא מהמאה ה-19, או, לא, או לפני זה, נראה לי גם מהמאה ה-19, כן. אבל הם לא בדיוק מה שהשם שלהם מבטיח, אז נשים קטנות זה באמת עיבוד לנשים קטנות, אבל עלובי החיים זה לא באמת עיבוד לעלובי החיים, אבל איזשהו סוג של איזשהו זה. אז איכשהו נחלק את התוכנית לשניים ונדבר על שני הסרטים האלה, שלושתנו. ונדמה לי שיש קונצנזוס בחדר שכולנו אוהבים את שני הסרטים האלה, נכון?
כן.
כן?
כן. מאוד, זאתי קלאסיקות לדורות.
נכון, שני. נכון, שניהם ממש סרטים טובים, אז אם אין לכם כוח לשמוע את כל השעה, א', הפסדתם, וב', תדעו ששני הסרטים האלה מאוד, מאוד מומלצים לצפייה, אז פשוט לכו ותראו אותם. אתם רוצים להעמיק בהם עוד יותר, אז הנה עכשיו אנחנו הולכים להתעמק בהם מאוד. וברקע הבאנו גם את אלכסנדר דספלה, שילווה אותנו בזמן שאנחנו מדברים, בנעימותיו מתוך נשים קטנות, שעליו הוא מועמד לאוסקר, ושעליו לדעתי הוא לא יזכה באוסקר. נכון? אתם מסכימים איתי?
כי ג'וקר יזכה.
מה?
כי ג'וקר יזכה במוזיקה המקורית.
כן, כן, נראה לי שג'וקר הילדור תזכה בזה, ואם לא היא, אז יש אחרים.
תומס ניומן.
אני פעם הגעתי לאיזשהו סוג של תיאוריה, שעבדה דווקא לא רדה הרבה שנים, זה שהפסקול שזוכה זה של הסרט הכי מרגש, שגורם לאנשים הכי לבכות. העניין הוא שאני בכיתי דווקא בג'וקר, יש אנשים שבוכים אנשים קטנות, אבל הדבר הזה עובד טוב, כי זה מה שאנשים זוכרים. אני חושבת שג'וקר, כן, גם בגלל שזה מלחינה.
קודם כל, מי שרק מסתכל על השמות לא יודע שזאת מלחינה.
עכשיו כבר כן.
עכשיו, כן, אבל מי שרוצה לעשות תיקונים, זה הילדור. מי יודע שהילדור זה שם של מלחינה?
זה פעם שנייה ברציפות שאיסלנדי זוכה במוזיקה המקורית? כי הפטר השחור זה לא איסלנדי?
כן. לא, שוודי.
שוודי, אוקיי, סליחה.
אבל שוודי שגר בארצות הברית, שנים וכל זה, לודוויג גורנסון. אבל כן, זה מהאזור. ואני מסכים לגבי ג'וקר, אמרתי זה גם בשבוע שעבר, שאני חושב שפעם היחידה שכתבתי על מוזיקה בביקורת, על סרט זה היה בג'וקר, לאופן שבו משתמשים מוזיקה, אז נראה לי שזה באמת גם עבודה מאוד מרשימה. אבל אוקיי, הימורי אוסקר עוד נעשה. יעל, אני אתחיל איתך, נשים קטנות, גרטה גרוויג, תתחילי בלתאר את הסרט ומה קורה שם מבחינת עלילה והעיבוד.
אוקיי, אז היא לקחה ספר שכבר זכה לכמה וכמה עיבודים, וגם הרבה קראו אותו, והיא פרקה אותו לחלוטין והרכיבה אותו מחדש באופן אחר, באופן שאנחנו לא מכירים, ולכן זה לדעתי אחד מהעיבודים הכי טובים לספרות קלאסית בכלל, לא רק ספציפית לסרט הזה, כי היא באמת הולכת, היא נועזת, זה עיבוד מוצדק, גם, זה לא רק עיבוד של ראית, קראתם עכשיו תראו, אלא זה משהו אחר לגמרי. מה שהיא עושה זה היא מתחילה את הסרט כמעט מהסוף, לא בדיוק מהסוף, אבל בוא נגיד, מסוף שגם לא קיים בספר בעצם, כי אנחנו ג'ו בגילומה של סיר שרונן, הדימוי הראשון שלה כסופרת, לפני הכל, היא אצל מול, מנסה למכור לו סיפורים שהיא כתבה. והיא נמצאת בניו יורק בשלב הזה, ומשם אנחנו מתחילים לחזור אחורה. אנחנו קודם כל פוגשים את כל החיות שבחיים בשלב מאוחר בחייהן. מג כבר נשואה, אמה ווטסון, אימי נמצאת כבר בפריז, זאת אומרת, מי שקרא את הספר או העיבודים קודמים יודע על מה מדובר, אבל ממש נמצאים בשלב רגע לפני הסוף.
כן.
ואז חוזרים אחורה. בעיקר דרך העיניים של ג'ו, אבל לא רק. זאת אומרת, זה לא רק פלשבקים ספציפיים שלה. ובהדרגה הסרט מתחיל, כן, לעבור קדימה ואחורה ולמלא את הפערים. והוא מייצר סוג אחר של התבוננות. זה לא מה יהיה עכשיו, אלא איך הגענו מפה לפה. אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להגיע לשם ואיך זה קורה בדרך. אז מייצר דגשים חדשים לחלוטין, של על מה להסתכל בילדות, לעומת מה שאנחנו קודם. וזה עובד נפלא.
את האופן שבו החלומות מתגשמים או לא מתגשמים, ואם זה, אם זה מתחילה, אני חושב שהיא יוצאת מנקודת המוצא שהיא מניחה שהקהל שלה אולי קרא את הספר. אם לא קרא את הספר, אז הוא מכיר את הספר. אז אין פה ספוילרים, אין פה כאילו משהו כזה של זה. אפשר להתחיל באמת מסוף הסיפור ולהראות את הסוף כפי שאנחנו מכירים אותו.
זאת הגישה שלה, אני בטוחה. אם כי כבר יצא לדבר עם אנשים או לקרוא אנשים שלא קראו את הספר ולא ראו סרטים קודמים ועדיין מאוד אהבו את הסרט. זאת אומרת, זה שהיא גילתה להם בערך לאן זה הולך, זה לא מפריע.
כן. ושוב, ומהבחינה הזאת, זה גם איזשהו סוג של עשייה מאוד מודרנית, כי אנחנו רגילים היום לזה שסיפורים מתחילים מהסוף, ואז חוזרים הלוך ושוב בין צירי זמן. אני זוכר שמישהי אמרה לי איך קהל צעיר, או קהל שלא קרא את הספר, איך הוא יבין את זה, ואני חושב שכשרואים היום טלוויזיה, או הרבה סרטים שפונים לקהל צעיר, אז הבנייה הזאת שהיא מזפזפת בין צירי זמן,
צעיר, כן, עדיין לא הייתי מתחילה, לא יודעת, גיל 10 כבר ילדות, הייתי מחכה קצת. זה לא סרט לילדות.
אני חושב שגורי אלפי כתב שהוא היה עם כל המשפחה, ומניח שיש לו ילדות מלות 10, וכולן בחו.
נכון.
אוקיי.
אז אני חושב שקהל יותר מתוחכם, וגם אם קהל דרך אגב לא מבין מיד שיש מעברי זמן, כי צריך להיות רגישים, כי זה עם פילטרים שונים, אז זה כאילו אחד חלחל יותר, ואחד יותר, יש כאילו הקלישאות של איך מצלמים מעברי זמן. הכל עובד שם, אבל אני חושב שגם אם לא ישר קולטים בדיוק את העבר ואת ההווה, איך שהוא סיפור...
זה אותן שחקניות, שזה כמו בעירי, שזה מעניין, שכמות השחקנים והשחקניות בעירי ובנשים קטנות, אתה יכול להיות כפולה פי שניים.
כן.
כי הם היו יכולים, גם סקורסזה, גם גרוויג, היו יכולים לקחת שחקנים ושחקניות אחרות.
אבל מצד שני, שוב, אני לא זוכר דרך אגב אם קראתי את הספר או לא, אני חושב שקראתי אותו כשהייתי ילד מאוד קטן, והוא לא ספר שהיה משמעותי לחיי. אני חושב שקראתי אותו כי אמרו לי שאני צריך לקרוא אותו.
אבל אתה בן, וזה ספר לבן.
נכון, נכון, אבל ראיתי הרבה מאוד עיבודים שלו, כולל טלוויזיה, כלומר, אני ממש מכיר את העלילה שלו, לא רב. אני שוב חייב להגיד שנשים קטנות אף פעם לא היה אירוע משמעותי בחיי כבן. אבל אז הכרתי את הסיפור, ואם אני זוכר נכון, הספר והדיבודים הקודמים מתחילים ממש מילדותם, ממש ילדות קטנות.
כל אחת, תלוי בגילאים, זאת אומרת, איך קוראים לה? אימי.
אימי.
אימי ממש היא הכי צעירה.
כן.
אז כן,
אבל... אבל פה היא מתחילה מ-15 בערך, גיל, בסביבות גיל 15 של, של נגיד, של ג'ו, אם אני... זה לא ממש מ... נדמה לי. בקיצור, אני חושב שהיא נכנסת לסיפור בשלב קצת יותר מאוחר מבחינת עיבודים קודמים.
וגם אני חושב שמשפט הפתיחה של אנשים קטנות הספר הוא משפט פתיחה מאוד מוכר ומאוד איקוני, וזה שגרת הגבג לא שומרת עליו, אבל מכניסה אותו כזה... בהם לקראת האמצע ולא בהתחלה, זה גם מאוד מעניין.
מה המשפט פתיחה?
זה לא קריסמס בלי מתנות.
עדיין לחזור לגיל של הצופים, גם אם יבינו את העניינים של הזמנים השבורים, אני חושבת שהסוף של הסרט הזה ומה שהיא עושה איתו, התחכום שלו, אני חושבת, יתפספס. זאת אומרת, בגיל 10 לא בטוחה שהייתי מבינה מה היא רוצה להגיד לי שם. גם היום. כי היא לוקחת את הסוף של הספר, והיא עושה איתו דברים, והיא נותנת לנו אותו, ולא נותן לנו אותו בו זמנית, באופן
שבאמת... זה גם סוף פתוח, אני בעצמי לא בטוח שהבנתי אותו.
אז רגע, אני רוצה שנדבר על הסוף, אבל בואו נגיע עוד רגע לסוף, בואו נלך בדרך אל הסוף, יש לנו עוד קצת זמן לדבר על הסרט, אני רוצה שנרחיב עליו, בואו נדבר על האמצע. אני חושב שאחד הדברים שאני הכי התלהבתי מהסרט, זה שאומנם נשים קטנות לי, לא היה טקסט משמעותי בחיים שלי, אבל את הסרטים של גרטה גרוויג אני נורא אוהב. וחששתי מה מישהי שכתבה ושיחקה בפרנסיס ה, ובליידי ברד, ובמיסטרס אמריקה, שלושה סרטים שהייתה או במאית שלהם, או התסריטאית שלהם, שמאוד אהבתי, מה לב ל... ולקלאסיקה כזאת, זאת אומרת, אוי, כאילו, המערכת ההוליוודית הכניעה אותה, כי היא אמרה, אוקיי, את רוצה להיות אחת משלנו, אז תעשי את העבודות של הנשים. מה הנשים עושות? נשים קטנות. כן, ג'יליאן אמסטרונג, שקיבלה את התפקיד, ולא המשיכה אחרי זה הרבה יותר מדי, זה ב-94, כלומר, 25 שנה לפני העיבוד המשמעותי הקודם, ששם סוזן סרנדון הייתה, מי הייתה מרמי?
כן.
סוזן סרנדון, והונה ריידר וכן הלאה וכן הלאה. אז כאילו, אז קצת הרגשתי שזה איזשהו סוג של השפלה, משפילים
אותך. אני רואה את זה הפוך לגמרי ממך.
לא, ככה חשבתי, אני לא חושב, אחרי שראיתי לא חשבתי.
לא, אפילו הגישה הראשונית שלי, עוד לפני שהגענו לזה שראית את הסרט והופתעת לטובה. כי אני שמתי לב שבמשנות ה-90 פחות או יותר ועד היום, במאיות שמגיעות מחוץ להוליווד ועושות איזשהו סרט משמעותי אחד שזוכה לתשומת לב, ואז שואלים אותן מה הסרט הבא שאת רוצה לעשות, ואחת אחרי השנייה הן פונות לקלאסיקה, והן לוקחות, קלאסיקה של ספרות נשים. או של סופרות, או לפחות שהגיבורות נשים, והן עושות מהם דברים חדשים.
אנדריה ארנולד נגיד, לא?
אנדריה ארנולד עם ג'יין אר. ומירה נעיר עם בקי שרפה.
רגע, אנדריה ארנולד זה ענקת גבעים או ג'יין אר?
ענקת גבעים, סליחה. כן. ג'יין אר הוא היחידי שעדיין לא זכה לאיבוד של במאית, נכון. ג'יין קמפיון עם דיוקנה של גברת. איך קוראים לה ההודית השנייה? עם גרינדר צ'אדה, שעשתה את גאווה ודעה, אז הזכרתי הרגע, בקי שרפ שמירה נעיר. גרינדר צ'אדה שעשתה את גאווה ודעה קדומה, היא קראה לזה אחרת, כי עשתה את זה בהודו. זאת אומרת, ויש עוד כמה מקרים כאלה. והכל התחיל מפארק מנספילד. איך קוראים לבמאית, במאית הקנדית, שברח לי עכשיו שמה, שעשתה את פארק מנספילד של ג'יין אוסטן, ואתה יודע מה, היא סיפרה לי את זה. פשוט בשנות, בפסטיבל הקולנוע של ירושלים, ב-2000 ומשהו, פגשתי אותה, היא עשתה אדנות הים שרות לפני זה.
נכון, נכון, נכון.
ושאלתי אותה, איך הגעת מזה לפארק מנספילד? היא אמרה לי, מירה מק, שאלו אותי אחרי הסרט ההוא, מה את רוצה לעשות עכשיו? ואמרתי להם, זה. לקחה ספר לא נורא מוצלח של ג'יין אוסטן, ועשתה ממנו אחלה סרט. ודרך אגב, חלק מהשינויים שהיא עשתה בפארק מנספילד, גרטה גרוויג עושה כאן. מפני שהפכה את הגיבורה לסופרת, גרטה גרוויג, זאת אומרת, בנשים קטנות הגיבורה היא סופרת, אבל לא עד הסוף. בפארק מנספילד הגיבורה היא בכלל לא סופרת, והיא הפכה אותה לג'יין אוסטן. שגרטה גרוויג הופכת את ג'ו לסוג של לואיזה מאלקוט / גרטה גרוויג. אז קודם כל, זו גישה של במאיות שאני חושבת שמחות לעשות את זה, ולחלוטין לנכס את הספרים האלה לקנון הנשי, וכי הן משנות אותם. רוצה עוד אחת? אני אשכה הולנד... איך קראו לזה? כיכר וושינגטון. כיכר וושינגטון. והם משנות את אתה מסתכל עליהם, העיבודים שלהם, הם תמיד שונים קצת, הם מכניסים תכנים פמיניסטיים, הם משנים את הסוף, עם הגיבורות סובלות בסוף בסרט, בספרים, הן קצת ככה מתקנות, הן שופטות אותן פחות, בקי שרפ למשל היא גיבורה בעייתית מאוד של טאקרי, והם מירי נעיר שינתה את היחס כלפיה, והיא הפכה אותה, אוקיי, זה מה שאישה יכלה לעשות בעידן הוא, היא רק יכלה לנהל את הגברים, אז בלית ברירה היא עשתה את זה. זאת אומרת, אז מהבחינה הזאת, גרטה גרוויג, אני פתוחה, אוקיי. כאילו זה לחלוטין חלק מתופעה שלמה.
אז יפה, זה רקע שלא היה לי, ואני כזה, באתי בחשש, אמרתי, אוי, למה במייט שעשתה סרטים שכל כך אהבתי, עכשיו עושה משהו שהוא מין קלאסיקה שכבר עשו אלף כמוה, ומה הכי...
אני רוצה להוסיף שגם דיוקן של נערה עולה באש, זה לא עיבוד לספר, אבל גם סלין סיימה בעצם כתבה מחדש את הקאנון של הציור, וכתבה מחדש את הצורה שבה מציגים דינמיקה בין אמן או אמנית לבין המוזה.
כן.
אבל מה על המקום שאליו הלכתי, שההפתעה הגדולה שלי, ואחת הסיבות שאני נורא אוהב את הסרט הזה, זה לא בגלל לואיזה אלקוט, אלא בגלל שאני מרגיש שזה לגמרי סרט שגרטה גרוויג הפכה את זה לסרט אישי עבורה, במידה כזו או אחרת אוטוביוגרפי, כלומר אני רואה את פרנסיס האב, אני רואה את ג'ו מארץ' ואני רואה את אותה דמות בעצם, כולל החיבה מאוד משונה שלה לרקוד כל הזמן.
ריקודים לא קלאסיים.
לא, להשתולל, כאילו, הורסינג אראונד, ממש כזה איזשהו סוג של צהלות של שחרור וזה, ויש איזושהי אנרגיה.
היא הייתה רקדנית. גרטה גרוויג.
נכון, אנחנו שוב, ראינו את הסרטים שלה.
גם לא, ראינו את הרוקדת בקליפ של ארקד פייר, שספייק ג'ונס עשה. כן, אז אני חושב שיש לה רגישות לתנועה ולגוף.
ויותר מזה, יש איזושהי אנרגיה שהצורה בתוכה, ושהיא מבטאת אותה על ידי ריקוד, על ידי תנועה, על ידי התעמלות. הסרטים שלה נורא נורא פיזיים. שוב, פרנסיס האב זה סרט שהיא כתבה, אבל נועה באומבך ביים, אבל עדיין הסרט הזה הוא כל כך מחשמל בעיניי, ויש את החשמל הזה גם בנשים קטנות.
ורצה גם להגיד שעוד פרספקטיבה שאפשר להסתכל עליה, זה שבעצם יש כאן רצף של סרטים של גרטה גרוויג, שכולם עוסקים בכסף, כי גם פרנסיס האב, גם מיסטרס אמריקה, גם ליידי בירד, סרטים שדברים על כסף, על פערי מעמדות בארצות הברית, על מה המשמעות של להיות במעמד מסוים, על גיבורות שהן חובות דיכוי כפול, כי הן גם נשים וגם עם מעמד בינוני נמוך, וגם הרי נשים קטנות זה ספר שיש בו המון, וכל עיבוד היה מתמקד במשהו אחר, וגרטה גרוויג, אחד הדברים שהיא מתמקדת בהם, זה העניין של הכסף, והעניין של המעמדות. ומהבחינה הזאת זה מאוד לא מפתיע, שהיא עושה את נשים קטנות, כי היא יוצרת שתמיד מתעסקת בכסף ובמעמדות, והיא לקחה ספר שמתעסק גם בדברים האלה, ושמה זה דגש.
כן. אז ממש מבחינתי, מאוד כדאי לראות את מי שלא ראה את הסרטים הקודמים שגרטה גרוויג כתבה או בימה, ואו בימה, כשהיא נותנת את הרקע של להבין מאיפה היא באה, מהבחינה הזאת, ליידי בירד זה דוגמה, זה מקום טוב להתחיל בו, גם כי סרשה ראונן חוזרת פה ופה, וגם כמו שאתה אומר, הנושא הזה של הילדות בסקרמנטו, באמת מין סוג של מעמד ביניים כזה, שהוא לא... לא עשיר במיוחד, בוודאי לא יחסית לחברים שלה וכן הלאה.
הרי היא מתביישת שיש לה חברה טובה, היא מתביישת שהיא תראה איפה היא גרה, נכון?
בדיוק, לחצות את ה...
ובפרנסיס האב יש סצנה שהיא עומדת מול הכספומט והיא לא יכולה להוציא כסף. אני חושב שגרטה גרוויג תמיד שמה דגש על העניין הזה של כסף.
כן, כי היא באה גם מקולנוע עצמאי ואין לה, מן הסתם. אז עושה את ה... כל מיני פשרות שיש בזה, נכון, אז הכסף גם נכנס לתוך היצירה שלה, זה הבחנה נורא נכונה. אז יש את העניין הזה של הכסף, יש את העניין של היצירה. כלומר, שהגיבורות שלה רוצות ליצור, ורואות שקשה להם ליצור, לא, גם בגלל הנושא של אנחנו נשים, אבל גם כי קשה ליצור בעולם הזה, קשה להגשים חלומות בעולם הזה, והסרט הזה באמת עוסק בנושא של האם אפשר להגשים חלומות, ושל נערות צעירות שחולמות להיות ציירת, מוזיקאית וסופרת, על פי הסרט שלה.
והיא גם מלבישה על מג תהיא שחקנית, זאת אומרת, יש גם את ה...
נכון.
זה ג'ו רוצה בשביל מג יותר משמג רוצה בשביל עצמה.
אבל גם מג רוצה להיות שחקנית, ולגלם דמות, את הדמות של הרעיה, את הדמות של, לא יודע אם מכיר את הבית, אבל מישהי שהיא כאילו אשתו של... אז גם זה הנושא הזה של הדמויות שאנחנו מגלמים בעולם. אז זה דבר ראשון שמאוד אהבתי, כי ממש ראיתי את הסרט הזה כהמשך ישיר. מבחינתי, מה שהיה עד עכשיו טרילוגיה של סרטים של 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 גרטה גרוויג, הפך להיות קוואדרולוגיה, או כלומר זה רביעת סרטים. את הסיפור הזה שהיא סיפרה על זה שהיא הייתה לסט של לינקולן, של ספילברג, קראתם, סיפור נפלא בעיניי, מישהו שיתף את זה בטוויטר, לא אחד מכם, ברעיון שהיא נתנה, היא סיפרה שהיא הייתה לסט של לינקולן, ואמרה לו שהחלום שלה זה לעשות את נשים קטנות, עכשיו לינקולן זה 2012, כלומר זה הרבה לפני שמישהו הציע לה לעשות את זה, ואז הוא השביע אותה שאלף הוא אמר, אם את רוצה תעשי את זה, ובית הוא אמר, אם תעשי את זה, אז את חייבת לצלם בפילם. כי הוא הראה לה את מצלמת הפילם, ואמר, זה סרט של מלחמת האזרחים, לינקולן, זה אותה תקופה של לינקולן, ואותו, פחות או יותר אותו עוזר גיאוגרפי של מזרח, החוף המזרחי של ארצות הברית, הוא אמר, אי אפשר לצלם את המאה ה-19 שלו בפילם, ובסופו של דבר היא באמת צילמה את הסרט בפילם, ולגמרי נתנה לספילברג את הקרדיט לזה שהוא הכריח אותה לעשות את זה.
אז אני רוצה להוסיף עוד סרט מלחמת האזרחים, חלף עם הרוח. כי חלף עם הרוח עלה לי באסוציאציה מיד בהתחלה של נשים קטנות, כי כשאנחנו רואים את מג בפעם הראשונה, היא לובשת שמלה ירוקה בגוון כהה, והיא נמצאת בחנות בגדים, והיא לא יכולה להרשות לעצמה לקנות בד, וזה מיד שלח אותי לשמלה באותו צבע בדיוק, אם אני לא טועה, שלובשת ויויאן לי, סקארלט אוהרה, בחלף עם הרוח, כשאין לה כסף, ולכן אני הופכת את הווילון לסמלה, כדי להעמיד פנים שיש לה כסף. וזה אותו צבע, וזה נראה לי זה שתי נשים שרוצות לחיות באמצעים שאין להן, ככה שאני חושבת שיש פה גם רפרנס לדמות ההיא באותה תקופה בדיוק.
אני לא חשבתי על זה, אני בטוח שאת צודק. קודם כל, אני בטוח שהיא עשתה תחקיר מלחמת האזרחים בקולנוע, שהוא חייב להיות מקיף ופדנטי, ואני חושב שבאמת יש את הדברים האלה. נדבר על הסוף, או ש... או שיש לנו עוד דברים לדבר עליהם בדרך לפני הסוף. בוא נדבר לפני הסוף על שינויים בליהוק, הדמות של, איך קוראים למחזר?
לורי?
לא לורי, אלא בר.
פרופסור
בר. פרידריך בר. הוא גרמני במקור, ופה הוא גרמני חמוד.
הוא צרפתי, קודם כל.
לואי גרל. כן. עכשיו, שוב, ממה שאני זוכר, זה היה ברן?
גבריאל בהם.
גבריאל בהם, כן. הסרט הראשון, מ-32 אני חושבת, זה לא הראשון, סליחה. הסרט הראשון בעידן המדבר.
בדיוק.
עם קאטרין הפרן.
33.
אוקיי, שליהקו שם, הוא נראה כמו בספר פחות או יותר. זאת אומרת, שחקן מבוגר, לא אטרקטיבי, כן, שלחלוטין היה איזשהו דימוי כמו בספר. ומאז הוא הולך
לנסה... אני רוצה להיזכר לגבי הספר, למה היא מתחתנת עם מישהו שהוא כאילו לא...
למה היא מתחתנת בכלל?
לא מושא אהבה רומנטי.
אז ככה, קודם כל היא בכלל, ממה שקראתי, לואיזה אלקוט לא רצתה לחתן את ג'ו. ג'ו לא רוצה להתחתן, היא קבלת הצעת נישואים יפה מלורי, והיא דוחה אותו כי היא לא רוצה להתחתן. ועוד סיבות, אבל. עכשיו, אמר לה המול, כמו שאומר המול בסרט, אם את כותבת סרט על ספר על אישה, אז בסוף היא צריכה להתחתן. והיא נכנעה ללחץ הזה, והיא הבינה שהיא צריכה לחתן אותו. עכשיו, הספר נכתב בשני חלקים. הוא יצא לאור במקור, עם הפרש שלוש שנים משני הספרים. ככה שכשהיא גמרה את הספר הראשון, לא התכוונה לחתן אותה בסוף הספר השני, משום שהופעל עליה לחץ, היא נכנעה, וחיתנה אותה עם מישהו שכבר היה בספר, בכל אופן עם האדם שבספר מתייחס אליה, לספרות שלה, משהו כזה, אבל זה נראה כמו קנייה גם בספר, אני זוכרת שאני בתור ילדה כשקראתי את הספר, זה היה לי מאכזב, שזה הוא.
ואני חושב שהסרט מתמודד עם האכזבה הזאת בצורה מבריקה.
לגמרי, כן.
כן. אז קודם כל, אבל לפני זה, כשהיא פוגשת אותו פעם ראשונה, והוא נותן לה ביקורת על הספרות שלה, אז קודם כל אני שמחתי, כי בסרט שעושה כל כך הרבה ביצירה, אז יש גם מקום לביקורת.
כן.
וזה שהיא מתחתנת בסוף עם המבקר, בכלל...
אבל זה כי היא כותבת, כי היא כותבת ספרות סוג ב', כי זה מה שמוכר.
כי מה שקורה בספר, מה שאני, שוב, הסרטים שינו את זה גם כן, כי נכון, אתה הזכרתי לי קודם, גם קראתי שבסופו של דבר, בספר היא מפסיקה לכתוב. והיא מפסיקה לכתוב בין השאר, כי הפרופסור אמר לה ש... לא ככה.
כן, היא לא מספיק טובה.
וזה, והסרט, ואיך אפשר? זאת אומרת, זה דיכוי נוראי, מבחינות מסוימת, להתחתן עם הבן אדם שאמר לך, תפסיקי לכתוב, זאת אומרת, זה. כאשר בסרט, באמת לוקחים את זה למקום אחר, אבל מה שאהבת, זאת אומרת, גם בספר, היא מתחבטת עם איך לכתוב. אבא שלה אומר לה, תכתבי על דברים אחרים, היא אומרת, היא כותבת בהשראת בת' ואימא שלה, דברים כאלה. בסרט, היא נתנה, סליחה, קראתה, לבת' תפקיד נורא מהותי בכתיבה שלה, שהיא כותבת לה את הסיפורים האחרים. לא את הסיפורי הרפתקאות, אלא הבסיס למה שהופך להיות בסוף נשים קטנות, היא כותבת בשביל בת. כן. ככה שזה צומח מהקשר בין שתי נשים. ואז הסרט לוקח אותנו לזה שבאמת מותר לדבר
כן,
על זה
כן,
כמה
הנה,
אמרנו.
זה,
ההפי, הסצנה הכי מרגשת.
רק נעשה הקדמה, אנחנו הולכים לדבר עכשיו על הסוף של נשים קטנות, אז מי שלא רוצה לשמוע את הסוף, אז דלגו עכשיו איזה 10 דקות ונתחיל לדבר על סרט אחר.
3 דקות, אל תגזים.
לא יודע, אני חושב שאני טיפונת את ארכן על זה. 10 דקות, משהו כזה. אבל לדעתי, קודם כל אם אתם מכירים את הסיפור הזה, זה לא כזה ספוילר. ושנית, אני חושב אפילו שזה מאותם סופים שדווקא אם יודעים שהם קוראים, קל יותר להבין את התחבולה, כי יש פה תחבולה מאוד מוצלחת, אז אני חושב שזה לא ספוילר, אני מרגיש שזה אפילו מעקה, שאם מישהו כזה חושש, כמו שאתה אומר, אני לא בטוח שהבנתי את הסוף, אז אני חושב שזה אפילו יכול להועיל מי שלא ראה את הסרט לשמוע על מה הסוף. אבל מי שלא רוצה, אז עכשיו הולכים לדבר על הסוף, דלגו קדימה ואנחנו ונחזור אחר כך.
בגרסת 94, אני אתחיל משם, בגרסת 94, ג'יליאן ארמסטרונג והתסריטאית רובין סוויקורד, הם כבר תקנו את העניין הזה, כן, גם ליעקו את גבריאל ברן, גבר אטרקטיבי ביותר תפקיד פרופסור בר, והוא מעודד אותה לכתוב את הספר שהיא כן כותבת, והוא מביא לה את הספר כשיוצא לאור, נשים קטנות, הספר נשים, הוא מביא לה אותו אליה, ובעצם האיחוד הרומנטי ביניהם הוא בהשראת זה שהוא הביא לה את הספר ואז הוא התכוון לעזוב. כאשר, אז כבר התיקון הזה נעשה באיזשהו אופן, אבל עדיין הרומנטיקה, כן, בא אחריה, זה היה העיקר. כאשר כאן מה שהיא עושה בעצם, הסרט כולו מבוים כמו שדיברנו עליו, ואז מגיע לקראת הסיום, כן, האם יהיה פה האיחוד בינה לבין הפרופסור, רומנטי או לא רומנטי. והוא מגיע כמו בספר, דווקא התיאור של כאילו, מה קורה שם זה כמו בספר, רק שהאופן שהיא מביימת את זה, גרטה גרוויג, זה כמו רומן רומנטי מהסוג הזול ביותר, קיץ' נוראי, גם המוזיקה, הצבעים, הריצה, לרוץ אחריו לתפוס אותו בזמן, המצלמה שמסתובבת סביב הנשיקה שלו או משהו כזה, כאשר זה בימוי שאני נורא שונאת, חוץ מזה שהיא רוצה להגיד פה משהו.
כן.
וזה בדיוק מה שהיא אומרת כאן, המול דרש מלואיזה מאלקוט את הסיום הזה, אז אנחנו נלך עד הסוף. אז קבל, זה סיום בשביל המול, זה סיום בשביל הוליווד, זה סיום, זה לא הסיום האמיתי של הספר, או של הסרט.
כן.
הסיום האמיתי של הסרט, זה התחתנה איתו, פתחו בית ספר, לא משנה, היא הספר שלה יוצא לאור, ויש לנו סצנה נורא חושנית של ההדפסה של הספר, והיא עומדת שם, זה נראה כמו, כן, מסתכלת על הלידה של הספר, וזה מרגש, זה יפה, זה כאילו, זה שם, האיחוד בסוף הסרט המהותי הוא בינה לבין הספר שלה שעומד לצאת לאור, היצירה החדשה. והסיום הוא הרומנטי, רציתם, קיבלתם, ומי שרוצה ללכת עם הסיום הרומנטי הזה, כמו שהוא, יכול.
כן. אז קודם כל, דבר משהו על מה שאת מדברת, על נושא של הכתיבה, מוטיב הכתיבה, זה משהו שאני, גם כשאני רואה את זה בסרטים, אני נרגש מזה, כי זה משהו שאני מרגיש, החושניות של הכתיבה, מהרגע הראשון, שרואים אותה יושבת על הרצפה עם את הנובעת והדפים שהיא כותבת, והדבר הזה שכתיבה זה דבר מלכלך, האצבעות מתלכלכות מדיו, והנייר כזה שסופג, ולסדר את הדפים, יש לאורך כל הסרט, הנושא הזה של איך כותבים, ומה קורה, ותהליך הכתיבה, המחיקה, העריכה, הלבטים, לסדר את זה לפי איזשהו סדר, ואז בסופו של דבר, ההדפסה והקריחה של זה לא פחות, אז זה חלק משמעותי מאוד בסרט כולו, והוא נפלא בעיניי. אבנר, הסוף מבחינתך, מה, איך עבד לך? בתור מי שקרא את הספר לאחרונה, אז המסע ומתן שבו גרטה גרוויג עושה בין הספר ובין משהו שלא נמצא בספר, איך זה עובד?
זה היה מבריק, אין לי הרבה מה להוסיף על מה שיהיה למורה, אני רק אגיד ש... דבר ראשון, אני חושב שנשים קטנות הוא לא כך עיבוד לנשים קטנות הספר, כמו עבודה דוקטורט עליו.
נכון.
ודבר שני, שאני חושב שאולי יש כאן גם אלגוריה, משל על גרטה גרביג עצמה. זאת אומרת, כשהיא עומדת, כשג'ו יושבת מול המול, במובן מסוים זה גם גרטה גרביג שיושבת מול ה... או כל במאית אחרת אי פעם, שיושבת מול המנכ״ל של האולפן, ואומר לה, אומר לה, מה אנשים...
מסביר
לה, מסביר לה, מה אנשים רוצות לקרוא או לראות, ומה אנשים צריכות לכתוב או לביים. אז יש כאן עוד ממד, זה באמת, אני חושב שהסרט הזה הוא כמו עוגת שכבות, שיש עוד רובד ועוד רובד ועוד רובד.
ודרך אגב, יש לנו, אם אנחנו רוצים איחוד רומנטי מבוים יפה, בלי קלקול, אז יש לנו את זה בסרט. קודם, היא נתנה לו את זה עם אימי ולורי, זאת אומרת, אנחנו לא, מבחינה הזאת, היא מספקת את כולם, אני חושבת.
אבל גם מעניין אותי למה היא בחרה דווקא בלואי גרל, גם למה היא בחרה בשחקן, אם זה באופן אירוני, כי כמו שאמרת, זה סוף שהוא כזה נורא קיצ'י, בכוונה היא בחרה בשחקן שמאוד מזוהה עם קולנוע איכות אירופאי. לואי גרל, ובן של הבמה הכי פסטיבלי שיש.
אז ככה אתה רואה אותו, ויש כאלה שרואים אותו בתוך הגברים הכי סקסיים בקולנוע. זאת אומרת, זה לא זה.
והוא חתיך, פשוט.
לא, אז למה היא בחרה בצעיר חתיך לדמות של מישהו שבסוף הספר כתוב שהוא לא היה אטרקטיבי מכתחילה, ועוד בסוף הספר הוא גם משמין ומאפיר.
כי שוב, היא לוקחת את הרעיון של הקיץ' עד הסוף. זאת אומרת, לעשות לסצנה קיצ'ית עם זקן מאפיר, זה לא יעבור.
לא חסר שחקנים סקסים שהם לא מזוהים עם קולנוע איכות אירופאי.
נכון, פשוט, היא תקנה את זה, זה מין סוג של, כן, אנחנו, זה ללכת עם החלום הרומנטי, השקרי.
כן.
שוב, להדגיש את זה.
אני חושב שגם יש פה איזשהו עניין צרפתי, שוב, אני חוזר לפרנסס האן, אני חושב שיש עניין עם התרבות הצרפתית, עם הקולנוע הצרפתי, בתוך ה... המטאבוליזם של גרטה גרויג, אז אני חושב שאם היא לוקחת מישהו ש...
ובטח שצרפתי זה יותר רומנטי מגרמני, זאת אומרת, מה האסוציאציות של כולם, לא רק שלנו.
ואני גם רוצה להגיד לגבי הסוף, שאני חושב שהוא פשוט מאוד מרגש, כי כל האמצעי המבא שיש שם, המוזיקה, העריכה, הבימוי של גרויג שהוא יפהפה, התנועות מצלמה, והסוף והשימוש שלה בפנים מלאות הבאה של סיר שרונן, זאת אומרת, הדימוי האחרון של הסרט הוא בלתי נשכח, כל כך חזק, זה כל כך יפה, השימוש שלה בהבעת פנים של השחקנית הראשית שלה. שהשחקנית הראשית שלה היא גם באיזשהו מובן קצת יותר משחקנית, היא גם ממש כותבת את הסרט תוך כדי עם ה...
בדיוק, ממש ככה. כלומר, אתה אומר, עבודת דוקטורט, אז אני אומר שזה לא רק... זה לא רק עיבוד לנשים קטנות, זה קצת מייקינג אוף של, של, כן. של נשים
חלוטין.
קטנות. כי באמת יש פה את האלמנט הזה ש, שאנחנו מכירים מהסיפורים שמספרים על לואיזה מי אלקוט והמלחמה שלה להוציא את, את הספר, ואנחנו יודעים את זה מכתבות שנכתבו, או עבודות מחקר שנכתבו, או ספרים שנכתבו בעקבות נשים קטנות, אבל לא מופיעים בספר עצמו. כלומר, יש אלמנט שלם, נכון, המפגש עם המול לא מופיע.
עכשיו, זה אותו, נזכרתי קודם את פארק מנספילד, וזה ממש אותו, אני בטוחה שהיא גם לקחה השראה מהסרט ההוא, כי היא עושה דברים מאוד מאוד דומים, של להכניס דברים מהחיים של ג'יין אוסטן לתוך הדמות, כי ג'יין אוסטן הייתה סופרת, ואף אחת מהגיבורות שלה לא הייתה סופרת, וזה נורא, זה דבר שבולט לעין, אז היא הפכה את הגיבורה של פארק מנספילד לסופרת, וגם כן, הפיזיות שתיארת קודם, שהיא פה, היא לחלוטין מאוד מהותית לסרט ההוא גם כן.
לי זה הזכיר, אני הייתי, קודם כל זה אחת הסיבות שראיתי את הסרט, אהבתי, אבל הסוף, לא רק שהדהים אותי ושימח אותי והרעיד את ליבי, אלא כזה הוא כל כך צלצל לי בראש, כי כמו שאת מזהה את החיבור עם פארק מנספילד, שאני משוכנע שיש דברים בגו, איך קוראים לו במאית?
אין לי מושג.
לא, אני צריך לזכר.
שמעתי בנות הים שרות.
נכון.
היא במה עוד משהו אחר כך?
כן.
את מה?
ברח לי השם, אבל...
אבל אני חשבתי על האדפטיישן של צ'רלי קאופמן, ספייק ג'ונס, אתה אומר. עכשיו אני מחבר גם את הקשר לספייק ג'ונס, שאני בטוח שהיא מעריצה. אבל יותר מזה של צ'רלי קאופמן, עכשיו, ואני, כשאני מדבר על זה, אז אני צריך להזכיר לאנשים את הסוף של אדפטיישן, לא, 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 בלי גוגל.
מנספילד פארק, מה?
לא, רציתי שנתאמץ לזכור את השם בעצמנו, אבל בסדר, תביאי.
אין שום סיכוי, אני לא אגיע לזה בחיים.
לא, לא, זה מופיע אצלי ב...
זה לא בתת מודע שלי אפילו.
זה מאוד קרוב.
אני זוכרת איך היא נראית, זוכרת את השיחה שלנו על הדשא, הכל אני זוכרת חוץ משהו את השם שלה, אז אתם צריכה להשלים את זה כאן.
אז אתם זוכרים את הסוף של האדפטיישן?
לא זוכר. בכנות לא.
לא, לא זוכר, נכון, אני לא זוכר את הסוף של זה. אז הסוף של, אז הסוף של, לדעתי, הסוף של, של נשים קטנות, הוא זהה לסוף של אדפטיישן. באדפטיישן היו שני תסריטאים, אחים, תאומים.
דונלד וצ'רלי.
דונלד וצ'רלי. שצ'רלי הוא המיוסר, שלא מסוגל לאבד, הוא צריך לאבד ספר, הוא לא מצליח לאבד את הספר, כי הוא רק קשוט... רוצה להיות נאמן לאיזושהי מציאות, ואז הוא הולך לרוברט מקי, ורוברט מקי נותן לו שתי סירות לחי, ואומר, כאילו, תתאפס.
אתה יודע מה מצחיק? אני למדתי את הסצנה הזאת היום, לפני איזה שעתיים.
או, אני גם, אני מראה אותה, רואה אותה כל הזמן. אבל אז אני שאלת השאלה, איך נגמר הסרט?
הסרט הופך לסרט של דונלד קאופמן.
בדיוק, הסרט הופך בסוף, אנחנו מבינים שבאיזשהו שלב, צ'רלי היה כל כך תקוע, לא אדם על זה, נותן לדונלד וזה, ואז יש מרדף מכוניות ויריות וכל זה, ואנחנו נותנים את כל הדברים האלה שצ'רלי קאופמן נשבע שלא היו בסרט, יש אותם בסרט. ובמידה מסוימת ככה נגמר נשים קטנות, היא הולכת למול, עכשיו צריך להגיד שהמול שלה הוא טרייסי לץ, אני חושב שזה גם בחירה מאוד מאוד לא מקרית.
שגילם את האבא של סיר שרונן בסרט הקודם של...
בליידיברד,
כן. אז
שגרת הגרוויק.
עכשיו, טרייסי לץ הוא מחזאי זוכה פוליצר, חוץ מזה שהוא שחקן נהדר, משובח, כן. ושוב, אני גם רואה כל הזמן קשרים עם, החלק של ההדפסה מאוד מזכיר לי את העיתון של ספילברג, וטרייסי לץ היה גם שם. יש פה ממש איזשהו סוג של, היא מלקטת מכל מיני מקומות, אז היא בוחרת בטרייסי לץ להיות הבן אדם שהוא לכאורה נבל, כאילו, או זה שאומר לה, אוי, נשים צריכות או להתחתן או למות בסוף הסבב הזה. אבל בסוף הוא באמת גם איזשהו סוג של גואל, גם יש את הדמות של אשתו של המול, שהיא גם דמות חשובה.
הבנות שלו.
הבנות שלו, זה רגע נפלא בסרט.
אבל זה לא קיים בספר, כמובן.
לא, גם זה נראה לי כמובן לא קיים במציאות. נראה לי שזה, שכאילו שמישהו...
הילדות גאלו מהפך.
בדיוק, שצריך זה שהוא מקשיב להם, אז הוא גם קצת נבל, אבל גם בסוף הגואל. ובעצם הוא אומר לה איך צריך הספר להיגמר, ואז בעצם מה שאנחנו רואים בסוף שאת מתארת, זה לא הסוף שלה, זה הסוף שלו.
כן, כן.
כאילו כשהתחלף הכותב.
ברור.
שבדיוק מה שהיה באדפטיישן, שמתחלף הכותב במערכה האחרונה, זה גם פה בעצם מתחלף הכותב, וג'ו אומרת, אוקיי, בסדר, וכאילו אנחנו רואים את החזון שלו.
אתה יודע מה, אני אעשה פה עוד חיבור, בטח לסרט שאתם פחות אוהבים, אבל אם אתם זוכרים את למצוא את נברלנד, על ברי שכתב את פיטר פן, גם אני, אבל הרי הסצנה המרגשת ביותר, זה הסצנה שהוא מביא ילדים בבית יתומים לראות את פיטר פן, בידיעה שאם המבוגרים יראו את פיטר פן דרך העיניים של ילדים, הם יבינו את זה. וזה מה שקורה פה, הילדות מגלות למבוגר, הבנות, אבל פה זה מאוד ספציפי שזה בנות, מגלות לו את ה... את היופי, את המשמעות, את החן של הטקסט הזה.
אז הסוף הזה שבו בצורה נורא מודעת, כי נורא מודעים לזה, היא מצליחה לעשות את זה בסרט שהוא לכאורה מאוד קלאסי, אבל גם עם הרבה מודעות של התחלף הכותב, והנה, אוקיי, זה הסוף של במרכאות האולפן, או של ההוצאה, ואז באמת זה, כמו שאתה אומר, זה מתקשר למוטיב הכסף, כי זה הנושא של אומנות מול מסחר, אומנות מול הצלחה מול הבאה עצמית, אז הסרט נותן גם את הדבר הזה.
זה אגב, סם, אמר שלימדת את אדפטיישן לפני שעתיים, לדעתי גם את נשים קטנות הזה כולו, ואת הסוף שלו גם, ואת ההתחלה אפשר גם ללמד ב... ובהרבה חוגים, לא רק בחוג את הסרטאות.
באמת, עיבוד פנומנלי, חכם נורא, אישי מאוד, ממש בית ספר לאיך לאבד.
ל-121.
נכון, איך לאבד ספר לזה, שזה באמת...
בלי לבגוד בספר. זה נורא יפה, שהיא לא בוגדת בספר, ויחד עם זה הוא עדכני לחלוטין, הוא עכשווי, ולבמאית של פארק מנספילד קוראים פטרישה רוזמה.
וואו, הייתי מגיע לזה.
זכרתי זי. הדבר היחידי שהייתי אומר, היה לי כל הזמן זי בראש, כי חשבתי ליז או משהו, אבל את הזי.
רוזמה.
אבל ליזבט, אני חושב שרוזמה.
ובוא נגיד שהסרט להיט לא רק בארצות הברית, הוא גם להיט בישראל, שזה...
הוא להיט גדול בישראל, הוא יצא בסוף השבוע האחרון, והאולמות היו מלאים בסוף השבוע, ושמעתי שמוסיפים עוד ועוד הקרנות, הקהל רץ, ובינתיים ממה שאני קורא בטוויטר ובפייסבוק, כל מי שרואה את הסרט, מתלהב ממנו, ובצדק, וזה שוב, זה לא רק
הקנות. ואני שמחה שאמרת את זה בלשון זכר, כי זה כבר בולט שאתם שלכם אוהבים את זה, וזה לגמרי לא סרט רק לבנות.
היה סיסמת פרסומת, כל אישה תזדהה עם הסרט הזה. כן, כן, בישראל.
אה, כן?
כן, אתה יכול לתאר לך מי עשו את הסיסמה הזאת.
אני יכול לתאר. לא, אבל אני אומר, שנגיד שהיה את הסרט עם גונונה ריידר, אז לא נורא התלהבתי מהסרט. אני חושב ש... הרבה צופות, אולי בזמנו, חיבבו את הסרט, אף אחד לא התלהב מכלב ממנו, אבל אני חושב שחיבבו אותו מתוך נוסטלגיה לספר. אני חושב שהסרט הספציפי הזה גם עומד בזכות עצמו, גם טוב, בקיצור, כן, גם גברים.
סתם עובדת טריוויה, כי אנחנו הולכים לדבר על, עוברים עומד לדבר על צרפת, אז שבצרפת נשים קטנות נקרא ארבע בנותיו של דוקטור מאוץ'. וכך גם הסרט נקרא.
זה מדהים. תראה, גם השם נשים קטנות הוא לא השם הכי... זה השם שככה האבא קורא לילדות שלו. אבל זה אחד השמות של הקטעים בפסקול של אלכסנדרה דספלה. עוד קשר עם הקולנוע הצרפתי. אז רגע, אני אשים את הקטע הזה שנקרא הבנות של דוקטור מארץ'. ואיתו אנחנו נעבור ב...
איך יש לו זמן לכתוב את כל המוזיקה הזאת? הוא עושה סרט בשנה לפחות.
לא, יותר.
יותר, אז...
בכלל יותר מסרט בשנה. רק השנה הוא גם הלחין את, איך קוראים לו? את הסרט של פולנסקי, אפרופו לואי קרל. נכון. שני סרטים תקופתיים מהמאה ה-19 בתוך כמה חודשים. לדעתי הוא הלחין עוד כמה דברים... השנה. לא יודע, פסקול בחודש, אני יודע, לא יודע איך הם עושים את זה. אבל גם, אני חושב שהמלחינים הגדולים האלה, המפעלי פסקולים, מוריקונה בזמנו, אנס זימר בימינו, אסיסטנטים, יש להם אסיסטנטים שכותבים, הם כותבים את ה-theme, ואני חושב, זה מה שאני יודע.
אבא שלי, שתמיד אמרנו שהכלב כותב ולוחץ עם מהספרים.
אצלי זה אומר שאני עושה קונטרול שיפט 5, וחצי מהביקורת כבר כתובה מעצמה, או זה. בפריסט. אז כן, יש אנשים שכאלה שיוצרים. אוקיי, ואנחנו עוברים לסרט הבא. דיברנו הרבה יותר מחצי תוכנית על נשים קטנות, אבל נצדיק את זה.
לא רציתי להעיץ בכם.
אבל הסרט השני, שמה שמדהים בו, שהוא סרט ביקורים, וקוראים לו עלובי החיים, הבמה הוא לג'לי. אתה פגשת אותו?
כן.
את לג'לי? בכאן?
כן.
מה אתה יכול לספר עליו?
אז לג'י הוא בחור איש בתחילת שנות 40 לחייו, הוא נולד במאלי, היגר עם ההורים לצרפת, הוא גדל בפרוור במונפרמי, שזה פרוור צפונית לפריז, פרוור מאוד עני.
זה הפרוור שבו מצולם הסרט?
כן, זה גם הפרוור שבו ויקטור הוגו חי איזה תקופת זמן. ומכאן השם...
ועל פי הסרט, מה שהם זה, שכשמציגים את הפרוור לשוטר החדש, תכף נדבר על העלילה, אז באמת מציגים אותו פה, שפה גר ויקטור הוגו, ופה הוא כתב את עלובי החיים. וזה כל הקשר שיש...
בית הספר כתוב על שמו.
ויקטור הוגו.
ובסוף יש ציטטה
ממנו. ציטטה ממנו, ואפשר להגיד ש... תשמע, עלובי החיים מתאר מצוקה חברתית, והספר מתאר מצוקה חברתית, והסרט מתאר מצוקה חברתית, שיש דמויות בעלובי החיים, הספר שיכול להיות בסרט ולהפך, אבל...
ומשטרה שמתענה
אבל מעבר לזה, צריך גם, אני טועה כמה אנשים ייצאו מהסרט ובקשו כסף חזרה, כי הם ישאלו איפה השירים ואיפה הריקודים.
לא, אני חושב שכל, בין אם אתה חושב שזה עיבוד למיוזיקל או עיבוד לויקטור הוגו, אתה נכנס וכל זה. עכשיו, אני... חושב, כשאתה אומר לי שהוא מגיע ממאלי, וזה הסרט הראשון שלו, והוא כאילו מהגר לצרפת, התחושה שלי זה שיש פה איזשהו סוג של פאק יו נורא נורא גדול כלפי הקנון הצרפתי.
כן, חלוטין הוא גם...
איזשהו סוג של ניחוס, איזשהו סוג של... וזה אקט של חוצפה ש... עכשיו, בגלל שהסרט כל כך טוב, אז אני מצדיע לחוצפה הזאת. אם זה היה פחות טוב, אז אני חושב שזה היה באמת...
זה סרט שנעשה... היום צרפת מחבקת אותו, וסרט שנעשה בלי תמיכה מהמדינה. התקציב שלו בסך הכל 1.4 מיליון יורו.
וואו, זה תקציב של קולנוע ישראלי.
תקציב של קולנוע ישראלי בדיוק. לג'לי הוא הצרפתי השחור הראשון שהיה בתחרות הרשמית של פסטיבל קאן, והצרפתי השחור הראשון שנשלח לאוסקר, והוא גם מועמד. הוא אף פעם לא פעל במסגרת רשמית, אבל הוא קנה מצלמה כבר בגיל 17, והוא התחיל לצלם את ה... הוא תמיד צילם בפרבר שלו, התחיל לצלם את הסביבה שלו. הוא צילם בעיקר עוולות של הרשויות ומקרים של אלימות משטרתית. הוא יצר תקדים ב-2008, כשסרטון שהוא צילם של אלימות משטרתית, הוביל להליכים נגד השוטר שסרח. זה הפעם הראשונה שדבר כזה קורה בגלל סרטון. והוא הקים קולקטיב, והוא ביים איתו כמה סרטים קצרים. והוא הרבה שנים חלם לצלם סרט ארוך, אבל הוא התקשה לגייס את הכסף, וגם כשסוף סוף הוא הצליח להרים את הפרויקט, אז היה לו חצי מהתקציב שהוא תכנן, כי שוב, נכון? 1.4 מיליון יורו זה ממש כלום, זה תקציב של סרט ישראלי.
וגם... וסרט עצום,
והיה שבוע,
איזה... עם המון שחקנים.
18 ימי צילום.
גם. וואו.
כן. ורגע, והפתיחה של הסרט, שהיא על רקע
חגיגות
הכדורגל, זאת אומרת, זה משהו שהוא השתמש כמובן באירוע...
כמובן, כן. וגם יש שם את הילד עם המשקפיים, אז זה הבן שלו. אז זה ממש סרט קהילתי, סרט גרילה.
הילד עם המצלמה, זאת אומרת, אתה אומר.
כן, כן, זה אלטר אגו שלו.
עם הרחפן, כן.
ואני רוצה להגיד, לצערי בימינו, כי צריך לדבר בקיצור, צריך לעשות השוואות, ואז אם כבר להשוות את עלובי החיים למשהו, זה לא לעלובי החיים הספר, אלא הייתי קורא איזה גרסה צרפתית של עשה את הדבר הנכון, ושל עיר האלוהים.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. כן, סרט אני ממש חשבתי על עשה את הדבר הראשון, ועל ספייק לי.
ויום אימונים מסוכן?
לג' לי, ספייק לי.
גם, לא? יום אימונים מסוכן קצת?
אני כן מבין למה אתה מתכוון, אבל אני חושב שאחד הדברים ש... שעובדים פה נורא טוב, זה כן מזכיר את הנושא של את ספייק לי, זה שיום אימונים מסוכן, אם אני זוכר נכון, עובד כל הזמן מול המבט של השוטרים.
כן.
אבל פה אחד הדברים הנורא מתוחכמים שהסרט עושה, זה שאנחנו נכנסים לרובע עם השוטרים, ואז לגמרי אנחנו עוברים לצד של של הקהילה, ובעיקר לצד של הילדים. כלומר, זה אני, הסרט הזה הוא סרט
של... מתחיל עם הילדים. הדימוי הראשון זה הילד עם הדגל, וגם נורא בולט שזה ילד שחור עם דגל צרפת, שזה אומר כאילו, אנחנו גם כן לאומיים, אנחנו פה, זה שלנו לא פחות משלכם, ואז מה שקורה.
אבל שוב, זה מתחיל כפוליסייה, זה מתחיל כזה ז'אנר צרפתי מאוד מבוסס, ואנחנו נכנסים יום בחייו של חייה, של...
בריגדה.
יחידת משטרתית. השוטר החדש שמצטרף, והכל על פי חוקי הז'אנר, כשהם מציגים לו את הרובע ומי נגד מי, ומי הבוסים ומי זה, ככה מתחיל סרט שהוא סרט שוב, איזושהי מסורת מאוד ברורה של הקולנוע הצרפתי, של סרט המשטרה הצרפתי, ועל זה אנחנו ככה קולשים הצידה, אבל ממש גם קורא לזה אינטיפדיית הילדים.
בדיוק.
זה נראה כמו מחנה פליטים. כל,
אבל ככה זה, אני, זאת אומרת, אני יכול מי... כרגע לא כאיש קונו, אלא כמישהו שביקר במקומות האלה בפריז, אותו נכון בפרברי פריז, וזה ממש ככה, גם העובדה שהמשטרה משמשת בכדורי גומי, המשטרה הצרפתית היא משטרה מאוד מאוד אלימה, ולהשתמש בכדורי גומי זה נורמה, ורק עכשיו במחאות החברתיות שהיו לאחרונה מתו אנשים מידי המשטרה, זו סיטואציה מאוד מאוד אלימה. אני רוצה אם אפשר להגיד לגבי הסרט, מה לדעתי הייחוד שלו ופריצת הדרך שלו, זאת אומרת, בפרספקטיבה של קולנוע צרפתי וחברה צרפתית. קודם כל, אני חושב, ואני שמח שאתם מסכימים איתי, שפשוט זה חוויה קולנועית.
פנטסטי, פשוט פנטסטי.
כן, כן. אני מאוד שמח שאתם חושבים ככה.
כל כך, בעיניי, פשוט חוויה נורא עוצמתית.
הוא מאוד עוצמתי, הוא מאוד אינטנסיבי, הוא עובד. שלושת השוטרים זה מעניין, בייחוד השוטר השחור באמצע, שהוא נורא נורא יפה, אבל הוא בעיקר זה ששותק שהקולגה שלו כל כך גזען, וזה לא יוצא ממנו כל הזמן. דרך אגב, ההופעה הראשונה שלהם, שהם הולכים כמו ארסים כאלה, סליחה על השימוש בביטוי האלה, כאילו אומרים, אנחנו מלכי המקום.
נכון, לגמרי.
ואחר כך...
הם השריפים, נכנסים לעירה.
ואז זה הולך, אבל כל ההופעה, זאת אומרת, זה משוחק מצוין הסרט, ועדיין, אני מציינת את כל זה, כי עדיין, לאורך הסרט, התחושה שלי הייתה, כבר ראיתי את זה באמת, זה עשוי מצוין, זה ריאליזם בוטה, בועט כזה, אבל כבר ראיתי כזה. ואז המערכה האחרונה, שלא ראיתי כזה, אלא אם כן אני הולכת לאפס בהתנהגות של ז'אן ויגו,
okay.
אבל זה, אבל של המרד של הילדים, זה וואו, זה מה שמראים את הסרט הזה מהרגיל
זה, לאקסטרה. זה וואו, גם באנרגיה של זה, אבל גם האופן שבו הנאמנויות שלנו מתחלפות, לגמרי. כי אנחנו לגמרי בצד של השוטרים בהתחלה, ואז השוטרים הם כאילו בזה, ואנחנו אומרים, תנו להם את זה, כן. תכניסו להם.
זה אגב כן מתכתב עם עלובי החיים הספר, כי יש שם יש שם את הדמויות של הילדים המרדנים.
גבוש, דרך אגב, בהתחלה.
גבוש, בדיוק.
הם מזכירים אותו ממש בהתחלה, כשהם עוברים ליד בית הספר, את הילד. עכשיו, לאורך הסרט, גם היה מקומות שאמרת, בצפייה הראשונה, ראית פעם מהם, בצפייה הראשונה, היית תחושה, אוקיי, אני יודעת לאן זה הולך.
זה לא.
זה לא, בדיוק. זה פנטסטי. אז חלק מהחשד שלי בסרט היה לאן זה הולך, אוקיי, בסוף זה לא הולך לשם, ואז באמת
אני רוצה להגיד שלושה דברים לדעתי שמאחדים את הסרט בקונטקסט של צרפת, ובגלל זה לדעתי הופכים את הסרט הזה לאבן דרך. זה בעיניי הסרט הצרפתי החשוב של העשור, בטח בהקשר של צרפת. דבר ראשון, זה מתאר את הפרברים כשטח אקס טריטוריאלי, ובעצם כמו עזה, והשוטרים הם כובשים, והמקומים מתייחסים אליהם ככובשים, כפולשים. זה לא משטרה, זה צבא. מבחינתם. וזה, מה שאנחנו רואים בסרט זה אינטיפאדה, כי זאת התקוממות עממית של מקומים נגד הפולשים.
אבל לא רק נגד השוטרים, וזה חלק ממה שמעניין.
ואז הדבר, וזה יהיה הדבר השלישי. הדבר השני, שהסרט לדעתי, הוא מוחק את העניין האתני, זאת אומרת, יש שם שחורים ולבנים, אבל זה שבכלל, זה שמישהו שחור או לבן או ממוצא צפון אפריקאי, זה לא מוזכר בכלל, כי היריבות היא בין דורות ובין מעמדות, ובין החוק לבין האזרחים. ואנחנו רואים שחור שמתאמר בשחור, וערבי שמתאמר בערבי, ואז שחור וערבי שמתאגדים יחד נגד המשטרה, כי אין בכלל את העניין האתני, יש רק את העניין המעמדי ואת העניין
מי שולט, מי שולט בשטח.
והעניין השלישי, שמעל הכל, זה סרט על פערי הדורות, וזה סרט על זה שהילדים מתקוממים נגד המבוגרים, ומבחינה הזאת זה באמת אולי הכי דומה לאפס בהתנהגות של ויגו.
כן.
כי זה מרד הסרט, אפשר גם היה לקרוא לו, מרד הילדים.
כן.
עכשיו, גם הבימוי שם משתנה בשלב הזה, זאת אומרת, זה הופך לסוג של סרט אפוקליפטי כמעט.
סרט מלחמה לגמרי.
כן, עכשיו, הוא גם דרך אגב, הסרט מבוים בצורה כזאת שזה נראה כאילו הסרט נגמר.
נכון.
זה לגמרי מביא אותך, הסרט נגמר. נכון. ואז מתחילה ככה האפילוג המאמן הזה.
ממש יש תחושה, לגמרי. והתחושה הזו שהסרט נגמר, בשלב הזה אמרתי, אוקיי, מעניין, אבל לא מיוחד. והסוף, לכן שוב, הצעת צפייה למי שמקשיב לנו ולא ראה את הסרט, אם באיזשהו שלב אתם כאילו מתייאשים באמצע או משהו כזה, חכו, כי זה באמת...
אני לא יודע אם התיישו...
לא, אני גם לא חושב.
אם ייתנו הזדמנות לא התיישו, כי... בהקנה שהייתי בה בצבא ירושלים, אחת ההקנות הטובות שהיו לי בחיים, היה חשמל באוויר, אנשים היו ממוסמרים לכיסא, מההתחלה עד הסוף. ורציתי למשל עוד שני דברים. א', שהסרט מציג מרקם חברתי נורא מעניין, הרי יש שם שחורים, לבנים, ערבים, צוענים, האחים המוסלמים, שוטרים, פושעים, ממש מכל וכל.
ואריה.
כן. שאגב אמרו לי שהוא התנהג מאוד לא יפה לסד, ואפילו פצע ילד.
שתרגש שזה מחווה לקרקס פלסטינה של יאל חלפון.
והדבר השני זה שאני מרשה עצמי כאן מוקף באנשי קולנוע, שאם אני לא טועה, הסוף של הסרט משתמש באייריס?
כן.
שזה כמעט לא רואים היום בקולנוע, סתם כי הזכרת את ויגו ואת הקולנוע אילם, אז זה משתמש באמצעים הבא של הקולנוע אילם בעיקר, לא? אני זוכר שתמיד נחמן היה מדבר על האייריס.
אז בדיוק אתמול ראיתי את הג'נטלמנים וגם שם יש אייריס, ממש לרגע לפני הסוף.
אבל לסיים ככה סרט זה מאוד מאוד פורמליסטי ומודגש.
א', פורמליסטי כי זה נכון, זה בתוך קולנוע, ושנית יש האייריס גם בכוונת והקנה של האקדח, יש בו והטלסקופ, יש לו הרבה, בקונטקסט של הסרט יש לו הרבה קונוטציות, אבל באמת זה באמת הופך להיות איזשהו סוג של, כי זה גם סרט על צילום ונקודת מבט. כלומר, יש פה את העניין הזה של, ברגע שיש את העניין הזה של תיעוד דרך הרחפן, הילד שרואה את מה שהוא לא אמור לראות על ידי המצלמה, והמרדף אחרי החומר גלם שהוא תיעד, אז יש פה את העניין הזה של מה אנחנו, איך אנחנו מספרים, ומה אנחנו מתעדים, ואיך אנחנו מצלמים את מה שאנחנו רואים, ושבאמת שהמצלמה היא זו שמשנה את המציאות. אז זה שהמצלמה של לאג' לי משנה את המציאות של הקולנוע הצרפתי ושל החברה הצרפתית, אז זה קתרזיס נהדר לסרט, כי על זה הסרט. הסרט הוא באמת על הנוכחות של מצלמה.
הסרט אגב היה להיט ממש גדול בצרפת. זאת אומרת, הוא עשה יותר ממיליון צופים, שעם כזה תקציב זה אומר שהוא הרוויח הרבה כסף, כמובן גם נמכר בעולם, הוא עכשיו כמעט בוודאות עסקה בסזר, באוסקר הצרפתי.
אוקיי.
כשיש לו תחרות קשה, כי הוא מול דיוקן של נערה עולה באש. ובכלל, אני חושב שזאת הייתה אחת השנים הכי טובות שהיו מזמן לקולנוע הצרפתי, שני סרטים כאלה, גם נערה עולה באש וגם עלובי החיים, שלדעתי לפחות זה שני סרטים ברמה מאוד מאוד גבוהה ושתי קלאסיקות.
כן.
סרטים מאוד שונים, כי בנערה עולה באש אין גברים, ובעלובי החיים, בכל זאת דופי משמעותי שיש בו, שאין כמעט, אין כמעט נשים, זה סרט...
בגלל שזה סרט מלחמה, זה כאילו, אז זה לא רק מי שנשלח למלחמה, זה מי שרץ למלחמה, כשזה ממש כזה... צריך גם להגיד, למה אני אומר שאנשים אולי כאילו יישברו, אני לא חושב שאנשים יישברו, אני חושב שהסרט מצוין מתחילתו, אבל שיש באיזשהו בלגן, באופן שבו הסרט מסופר הוא מבולגן, יש פה אלימות של שוטרים נגד אזרחים, ויש אריה שנגנב מקרקס, כלומר יש הרבה מאוד עלילות והרבה מאוד סיפורים,
ויש הרבה מוקדי כוח. יש כן את ההוא שם, את הקצבייה, שבאים, עולים אליו לרגל, ויש להם את הצוענים, ויש עוד איזה, יש מלא בעלי כוחות כאלה, ואתה לא יודע מה המשחק כוחות.
לא, אבל אז ברגע שאת מתחילים לשוטט דרך אנשים, אחד כזה שהוא הקיסר של המקום, ואז השני שהוא המנהיג, ראש העיר, והשני הוא המנהיג הדתי של המקום, ואז מי מצליח ל... למי יש יותר כוח, ומי מצליח להשתיק את האנשים, ולמי דורש סוג של אתנן כדי להשתיק את ה...
הילדים נורא מאוכזבים מהם, בעצם אפשר לקרוא לסרט, אנחנו הילדים של חורף 98,
זה בדיוק מה שזכו במונדיאל. בדיוק מה שאמרת, שהילדים, המרד של הילדים, זה לא רק נגד השוטרים, זה נגד אלה שהחזיבו אותם, שאמורים להיות החוצצים בינם ובין... ובין הלבנים.
כן, זה כמו נגיד הפלסטינים, שהם מוכזבים לא רק מישראל מהכובש, הם מוכזבים גם מהחמאס ומהרשות.
כן, אז זה גם סרט מאוד פוליטי, וגם סרט אקשן, וגם סרט משטרה, וגם סרט מלחמה, וגם סרט על קולנוע ועל תיעוד. עכשיו, לג'לי עשה סרט, אני לא ראיתי אותו, אבל אני יודע שהוא עשה סרט קצר שנקרא עלובי החיים, שהיה דוקומנטרי בכלל, לא?
כן, כי הוא התחיל בלתעד את הפרוור שלו, והוא מתכוון להישאר שם, הוא הולך לעשות טרילוגיה של סרטים שהתרחשו כולם בפרוור, הוא גם הקים, יש לו קולקטיב, הוא גם הקים בית ספר לקולנוע, והוא ממש נושא דגל של קולנוע צרפתי חדש. נזכיר גם שהוא ישב בכלא.
על מה?
זהו, זה קצת לא ברפל, הוא היה מעורב באירוע מאוד חמור של מישהו שחטף קרובת משפחה שלו, במה שנקרא פרשה רקע כבוד המשפחה. מה שהורשע זה מעורבות מאוד מאוד מינורית, ולטענתו הוא בכלל נקלע לסיטואציה, ניסה להשכין שלום, והורשע לא עוול בכפו, הוא גם ישב זמן קצר בכלא. אבל בכל מקרה הוא ישב בכלא, והוא גם היה, הוא סיפר שהוא נעצר 40 פעם בידי המשטרה, זאת אומרת, זה
אקטיביסט.
כן, זה ממש שצמח מלמטה ומכיר את הרחוב מאוד מאוד טוב, וזה סרט שהוא מאוד מאוד... נוקב, והסרט גם הנשיא עמנואל מקרון ראה אותו ואמר שהוא טולטל בידיו, וצריך להגיד, זה סרט שבצרפת עשה כותרות הרבה מעבר למדורי הקולנוע, ממש כל המדינה דיברה עליו, ולדעתי זה סרט שעוד ילמדו אותו וידברו עליו שנים.
איזה כותרות? סתם דוגמה, אין לי מושג מה, על זה שהוא מאיר את על מקום כזה?
על המצב הפרברים, על המצוקה, על האכזבה וההתפכחות של הדור הצעיר, ובעיקר על הרבה על האלימות המשטרתית, ועל הרי מוקד הסרט זה בעצם, המניע העלייתי שלו זה משהו שקורה בגלל שימוש בכדורי גומי. אז על העניין שהמשטרה, שוב, לא בשטח כבוש, בפריז, ב-10 דקות מאייפל, משתמשת בכדורי גומי.
אבל נורא ברור גם שיש הזנחה טוטלית, שהמשטרה היא רק חלק מזה. ההזנחה של... זה למשל הטיפול באנשים שהמעליות לא עובדות, אז מעלים להם בסלים. זאת אומרת שיש גם התארגנות קהילתית שיש בה אלמנטים יפים, רק שהבעיה היא שזה כל כך נפיץ הכל. אבל ההזנחה שם היא קיצונית, זה לא הסמויה למשל, שנגיד חשבתי על רפרנס דומה, הסמויה נראית יחסית מעולף. ושקט לעומת מה שאנחנו רואים פה.
לי זה הזכיר קצת את דטרויט של קטרין ביגלו.
אוקיי.
אם כבר, זה צריך משהו עכשווי.
נכון.
איזה?
דטרויט.
נכון, כן. גם סרט על מאומץ.
וגם, סתם, בהקשר של הקהילתי, אז אני חושב שגם הסרט זה מעניין, כי תמיד בישראל אוהבים לדבר על האסלאם באירופה, זה מראה שהאחים המוסלמים זה בכלל לא ארגון דתי, זה ארגון חברתי, זה סוג של... מעין מועצת עיר אלטרנטיבית שדואגת, היא לא מטפלת בעניינים דתיים, היא מטפלת במרקם החברתי, בסדר החברתי, וזה סוג של ממשלה פנימית.
שברגע שיש איזשהו וקום, אז הגורמים או פוליטיים או דתיים נכנסים לקחת שליטה בגורמים חברתיים.
זה סוג של סרט מחאה ריאליסטי וכולי, עם סרט ילדים, כי הסיפור של קרקס וגניבה של גור הריות, כאילו, לא שייך בדרך כלל לעולם הזה, זה אמור ללכת למקום אחר.
כמו רובי חוליות.
את ההשתובבות של ילדים שקצת יוצאת משליטה גם.
שכחו אותי בבית גם קצת הסוף, לא?
הסוף שכחו אותי בבית. אוקיי, כן, נכון. אם זה כל הבלוק היה, לא רק בבית.
כן. ונזכיר, שוב, אולי שווה להזכיר שכל מה שאנחנו רואים, כל זה קורה, בגלל שגם פריז זה אזור קטן, זה 10 דקות נסיעה מנוטרדם.
והסרט מתחיל עם האייפל ברקע, שלא נפספס את זה.
נכון, בחגיגות על הזכייה במונדיאל, מה זה היה? שזה באמת, זה הדימוי הכי עלובי החיים, עלובי החיים של המיוזיקל. זה רגע כזה שבו ממש נראה כמו הסצנה לפני ההפסקה של הליברטה בעלובי החיים. אז זה מין הרגע כזה שבו הסרט עובד. מה את אומר? הוא יזכה באוסקר על הסרט הזר?
לא, הבינלאומי, לא?
הסרט הבינלאומי.
כן, הפרזיטים יזכה, נכון? אולי בשנה אחרת היה לו סיכוי.
נכון.
אגב, דווקא באמריקה הסרט לא התקבל כל כך יפה.
הביקורות לא משהו שם.
ובקופות זה ממש נכשל. כשדווקא נערה עולה באש הצליח שם בקופות. אני חושב גם שדווקא היה עדיף להם לשלוח לאוסקר את נערה עולה באש, אבל הכל בדיעבד.
לא, אבל כאילו, מה זה משנה מי היה מפסיד לפרזיטים?
בדיוק, כן.
לא...
אגב, סתם, מעניין אותי מה היה קורה אם בישראל היינו שולחים במאיש, מתאמנו לאוסקר, ובכל הרעיונות הוא היה מלכלך על ישראל, כמו שלאג'לי עושה על צרפת.
אה, באמת?
תוקף את הממשלה ואת המדינה בצורה מאוד קשה.
ומה מירי רגב של צרפת אומרת את זה? כי היה במאי, קוראים לו סקנדר קופטי, והוא הלך לשם ואמר, לא ללכלך, הוא אמר, לא מייצג את מדינת ישראל, וזה, אז איך הסנסה, או מי שהרשויות מתייחסות לי מהביקורת?
אין להם בעיה עם זה, אבל מה שכן, מי שפוצץ את הסיפור הזה שהוא יושב בכלא, זה התקשורת של הימין הקיצוני, שמאוד לא אהבה אותו, ואת זה שהוא שחור, ואת כל מה שהוא אמר, והתקשורת הימין הקיצוני בצרפת מפחילה במיוחד, והם גם פרסמו עליו, זה נכון שהוא ישב בכלא, אבל מעבר לזה הם פרסמו עליו הרבה השמצות וסילופים, הם כתבו שהוא אשם בניסיון לרצח, שזה לא היה ולא נברא. אז הימין הקיצוני בצרפת מאוד לא אוהב אותו, ואנחנו נשמע ממנו הרבה, זה בטוח.
הוא עובד על משהו עכשיו?
זהו, הוא עובד על עוד 2 סרטים שיצלמו בפרוור. אחד מהם זה סרט ביוגרפיה על מישהו שהיה ראש עיר של פרוור, והשלישי זה סרט שהתרחש בשנות ה-90, וזה ישלים טרילוגיה של סרטים על הפרוור. מניח שפעם הבאה כבר יהיה לו קצת יותר קל לגייס כסף.
אוקיי.
ואתה ענוג, ממש.
אנחנו נשמע לסיום קטע, אני חושב שזה קטע אחד הקטעים היחיפים מנשים קטנות, אלכסנדר דספלה, ככה זה מחבר לנו בשני הכתבים, זה אלכסנדר דספלה, מלחין הצרפתי, מלחין את נשים קטנות. קטע שנקרא The Beach, אני חושב שזה אחד המוטיבים הבולטים מתוך הסרט, ועם זה אנחנו מסיימים, תוכנית במספר 246 של סימסקו ברדיו קצה. אבנר שביט מוואלה, תודה שבאת.
תודה, תענוג.
יעל שוב מטיים אאוט, תודה שבאת.
תודה.
ואני מקווה ששבוע הבא אנחנו יהיה פה שוב, זה יהיה התוכנית האחרונה לפני האוסקרים, אז הימורי האוסקרים שלנו יהיו בשבוע הבא, והנה The Beach, אלכסנדר דספלה. Thank you.
סקופ.
סינמה סקופ.
יא! עם יאיר רווה.
That's the radio.
That's the DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.